אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן מורשת.
כאן מורשת.
כל כבודה. עם הניה שוחט.
בוקר טוב, מה שלומכם? כל כבודה שמח. יום חמישי בשבוע, אנחנו כבר עמוק, לא יודעת אם עמוק, אבל בתחילתו של חודש טבת, האפלולי והמדכא, מסיימים שנה לועזית, אמנם היא לא לנו, אבל עדיין בכל זאת, אלו מכם שעוסקים בחשבונאות, ובכלל אם אתם בעלי עסקים, זה קצת ימים לחוצים כאלה, ובכלל אני חושבת שגם כל החנויות כזה, יש כזה סוף שנה וסוף מלאי וסוף זה, וזה כזה יוצא יפה, כי הראשון לראשון הוא ביום ראשון, הראשון לראשון יום ראשון, אני מתוכה שיש מלא זוגות שרצו להתחתן ביום ראשון לראשון לראשון. אז זהו, אנחנו מסיימים שנה לועזית, תכלה שנה וכללותיה, ותחל שנה וברכותיה. כשאני אומרת כללותיה, אני מתכוונת לכך, שאני מעדיפה בימים אלו לא לשמוע חדשות ולא לקרוא חדשות. באופן כללי אני לא אוהבת לשמוע חדשות, אבל תחושה היא שהכל כל כך כל כך סמיך. ויש כל כך המון כאב מכל הכיוונים ומכל הצדדים. ואני חושבת שעד לפני כמה שנים, שגם ממש לא הייתי מעורה בחדשות וגם לא עבדתי בתקשורת, אז לא הכרתי את כל צידי המתרס. והכרתי רק את הצד שלי ואת המקום שבו גדלתי. והתמונה הייתה די חד-מימדית, ובשנים האחרונות אני גם עובדת בתקשורת, ואני גם מכירה אנשים מכל המגזרים ומכל הסגנונות, וככל שאתה מכיר יותר אנשים, וחלקן אפילו חברות שלי, אפילו פה בתוך התאגיד, אני שומעת את הכאב מכל הצדדים, ואני שומעת מה קורה בממשלה, ואני שומעת את האמירות ואת הדברים, ופשוט מכל הצדדים זה כל כך כל כך כואב. השבוע העליתי, עלה סרטון בכאן דיגיטל, סרטון שלי, שעסק בארגוני חסד חרדים, מכל הכיוונים, גם הארגונים הגדולים והמוכרים, וגם כל מיני התארגנויות קטנות. הסרטון הזה היה איזשהו ניסיון שלי, אולי קצת נאיבי, אולי קצת תמים, לבוא ולהגיד שמערכת התגמול במדינה הזאת היא מורכבת, ויש המון המון חסד מהצד שלנו, מהצד של המגזר החרדי, שהוא לא נספר כביכול בצורה רשמית. וכמה שידעתי והתכוננתי שהסרטון הזה יביא גם אנטי, לא ידעתי עד כמה, וזה היה לא פשוט לי. זה היה לא פשוט. כשאתה בא להגיד בתוך ויכוח, כשאתה בא להגיד משהו שהוא קצת מורכב, והוא לא חד-ממדי, בטח ברשתות החברתיות, שהרבה פעמים השיח הוא מאוד מאוד שטוח ורדוד, אז אתה, בוא נגיד שרוב רוב, רוב האנשים פחות מקבלים את מה שהתכוונת להגיד, וזה איכשהו הוא קצת מאבד מהקשרו, ואני עדיין ככה מסתובבת בימים אלו ותוהה, מה היתרון ומה החיסרון בבכלל לבוא ולהגיד את זה, אולי מצווה שלא לומר, מה שלא נשמע, או שכן מצווה לומר, ודברים מחלחלים לטווח ארוך, אבל מה לעשות, אני מניחה את הדברים כאן, ואני פשוט חושבת לעצמי שעם כל מה שאנחנו רואים ושומעים, והממשלה והככה וככה, אני כל הזמן שואלת את עצמי, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו? רוצה מאיתנו שנואב אחד לשני, שנדאג אחד לשני, ושלא נחשוב ונתייחס, יש לו כיפה, אין לו כיפה, הוא ככה, הוא ככה, באמת שנהיה באהבת ישראל, ונקרב בחיוך, ולא בכעס ובהרחקה, וזה נראה לי מהות כל העניין. זהו, יש לי בשבילכם איזשהו סיפור קטן מרגש, אבל אני תוהה, אני חושבת שאני אשמור אותו להמשך התוכנית. נראה לי שמתאים מכל לפתוח עם תפילת הדרך של ליפה שמלצר, כי אמרו לי שאני פה מגזימה עם פרחי מיימה, ובכלל מגזימה עם הליטאים בתוכנית שלי, אז הנה אני פרגנת גם הצד החסידי. ליפה שמלצר, התחלנו, ורגע, מספר לסמסים, 055-966-3991, 055-966-3991.
כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, בושה וחרפה שמרוב התרגשות בפתיח, לא אמרתי תודה לנתנאל ינובר, לעומרי קפלן, על ההפקה ועל ביצוע הטכני אלון מקלר, וצריך ראשית להודות, מה שנקרא, פותחים בכבוד אכסניה, ואפרופו אכסניה, אני שמחה להגיד בוקר טוב לנבחרת המערכת, שרה נעץ.
שלום, שלום, בוקר טוב, אני ממש לומד.
מאוד מפתיע שאת בתחילת התוכנית ולא בסופה, ואנחנו פשוט אוהבים לרענן פה, בזה.
אותי זה לא מופתיע, אני חושבת שהגיע הזמן.
נכון, פולניה. כן, פולניה.
מה שלומך, הניה?
ברוך השם, התגעגענו אלייך במערכת.
אז אני אגיד שזה גם תאריך מיוחד שאנחנו נפגשות בו.
אני לא יודעת על מה את דברת, אנחנו היום היי בטבת. התשפג, תשפג, סליחה.
כן, אז אני אעדכן אותך, אנחנו ככה, אני בדקתי ואנחנו ב-12-22, זאת אומרת שפעם הבאה שנדבר...
זה שנה הבאה.
23, ושנה הבאה, זהו, אז שנה אזרחית טובה. את חוגגת את השנה הלועזית?
אני לא יודעת, אני פשוט, יש שבת שמפרידה בין 2023 ל-2024, וזה המקסימום חגיגה שלי, להכניס שבת בשלוש בצהריים עם ספר, וזהו, זה כמידי שבת בחורף.
ואז יש לנו מין תקופת צינון כזאת של שבועיים, שאנחנו כותבות 22, ואז מוחקות ועושות 23.
נכון.
עד שאנחנו מעקלות את זה. אבל לא, אני, תשאלי אותי אם אני חוגגת, תשאלי.
אני אשאל אותך. אני חס ושלום, אני לא חושבת, אני חושבת שתחגגי בכביסות במוצאי שבת. מה תעשי במוצאי שבת הקרוב?
מה זה חוגגת? תראי, אני אף פעם לא באמת חוגגת, כי כפי שאמרת, איכשהו קיבלתי
פולניה.
גט פולניים.
כן.
לא ברור איך, לא מאספתא מפרס ולא זו מבוכרה, אבל משהו פה בהוויה ארץ ישראלי הפך אותי עם הזמן לפולניה. כן, אבל אני דווקא כן, אני מאוד מקפידה. לא לחפש שום סיבה למסיבה.
נכון.
מתחיל מזה, זה באמת הקפדה כזו שקיבלתי על עצמי. אני חושבת בגיל מצוות, ומאז אני מאוד מאוד מקפידה, אבל חוץ מזה, אני רואה בראש השנה הלועזי הזה איזושהי הזדמנות לעצור, ואת זה אני לא מפספסת, לא לעצור, לא לסכם, אני מאוד אוהבת לדפדף בגלריה, כן, לינואר שעבר, לראות איפה הייתי לפני שנה, לראות שהיה לי תינוק חמוד, ועכשיו כבר בגיל שנתיים הנורא, ואז לחשוב אולי עוד אחד, ואז להגיד לא, אבל כן, זה הזדמנות כזו לעצור, ואת זה אני לא מפספסת אף פעם.
אני קלטתי מה עשית פה, את בעצם אומרת, זה הזדמנות לחשבון נפש חיובי, ללא הרבינה של ראש השונה.
בדיוק, אין את אימת הדין, אין את, גם איך אפשר עם כל ה... הטררם הזה שעושים מהפסטיבל ופסיגה, והפסטיבל הזה של באמת השנה החדשה, ובזכות לכל החגים של, שלא נדע רחוק מאיתנו, אבל...
תרנגולים שצריך לחפר.
האימת הדין לא מורגשת באוויר, ואת יודעת מה, אבל אני לא רואה בזה משהו רע, כי יש משהו שצריך לעשות גם איזושהי ספירת מלאי חומרית.
נכון.
ולהעריך את זה באופן הכי יהודי שיש, משהו של לראות מה שיש לי, ולא לסמן את זה באופן גבתני או שחצני, אלא באמת באופן של איזה יופי שיש לי את זה, איפה יש לך זמן לזה, לפני ראש השנה היהודי.
נכון.
ראש השנה היהודי שלנו, את מקבלת על עצמך איזושהי קבלה לשנה הבאה. את מקבלת על עצמך לא יודעת מה, לצמצם בלשון הרע. בראש השנה לא עזיל לעומת זאת, את מקבלת על עצמך ככל הנראה לצמצם בהיקפים, זה משהו...
מיד אחרי חנוכה.
כן, זה בא ככה ביחד, תדעי איך שזה לא סתם, זה לא סתם, הם הצמידו את ראש השנה שלהם לחנוכה, כי הם ידעו שכולנו נצטרך לקבל על עצמנו את הקבלה החומרית הזו של...
תרופה למכה.
בדיוק. את יודעת אבל שבאופן, כאילו זה עובדה ידועה, שיש ככה קפיצה משמעותית סביב השנה החדשה האזרחית, של מנויים למכון כושר.
באמת?
בכל העולם, זה כאילו מין אייפ כזה מאוד רציני. כן, יש תופעות שסובבות את היום הזה, חלקן מסמכות מכוני כושר, חלקן פחות מסמכות, אפרופו קפיצות, אז כן, יש תופעה כזאת של קופצים.
אני כבר חודש בדרך להירשם, ואני מרגישה שזה מאוד משמעותי בדרך.
אני עושה רושם. יש דדליין, זהו, את צריכה לעשות את זה, לא שאני הולכת לעשות את זה, אני סתם מודדת את כולם,
כן.
ולא, אני מקבלת אחוזים ממכוני כושר, אתם פשוט לא יודעים, אבל לא, לא, אז זה משהו שגם קורה, וזהו, אני דווקא, אני אוהבת את האווירה, אני אוהבת לעשות, את יודעת, לדאוג ככה, לראות איך אני דואגת עכשיו לחומר, איך אני דואגת, נגיד, לגוף שלי, קובעת תורים, איך אני מסדרת דברים, את יודעת מה, גם כסף, כן? גם זה עוד תחום שאפשר לדבר עליו.
כן.
בראש השנה אנחנו מחלקים צדקה, ובראש השנה הלועזי אנחנו חושבים איך אנחנו עושים יותר, מה היעדים שלנו הכספים בשנה הבאה. כן, אנחנו גם מגישים דוחות לרואי חשבון, תקופה נוראית, וזהו, יש הרבה מה לעשות סביב השנה.
אני זוכרת שכשעבדתי בכספים, אז באמת התקופה אותי הייתה נוראית, אני חושבת גם לרואי חשבון, יש כמה מקצועות בתחום שבשבילם החודש האחרון, הביטוח אני חושבת, הביטוחים גם, כאילו, בקיצור, יש, בעודנו יושבות פה ומלרלרות בנחת, יש אנשים שזה ממש ימים כאוטים, זה ממש ערב חג בשבילם.
גם אצלי זה ככה, אני חייבת, אני עובדת במי שלא יודעת, אני לא יודעת למה היא לא יודעת, כנראה לא מספיק.
אני לא הצגתי אותך מספיק, אני לא אמרתי ששרה, אנחנו לא יודעים אם היא יותר רושיית רשת או יותר עובדת סוציאלית, מה שכן, פיה וליבה שווים בשני המקרים. אז בעבודה סוציאלית, אני מתארת שהמשפחות לא מתאפסות בינואר.
נכון, אבל יש באמת לכל מחלקות הרווחה בארץ מין הליך כזה שקוראים לו מיון תיקים, וזה נוראי כמו שזה נשמע, נכון. אבל זה כיף כמו סדר פסח.
ואתם כאילו, שולחים בפקס את כל התיקים, כאילו...
לא, אבל התקדמנו למייל, את לא תאמיני.
וואו, אוקיי.
זה מדהים, עולם חדש. אבל כן, אנחנו עוברים ממש תיק משפחה, משפחה אחרי משפחה, ומה עשינו השנה, ומה קרה, ואם יש צורך להמשיך באמת בליווי. לפעמים זה מאוד מתסכל, כי דברים לא קורים, אבל זה בדיוק כמו כל סיכום שנה. זה הכרחי, זה כואב, זה גם מרגש. אני מאוד אוהבת סיכומי שנה, מאוד מאוד. אז גם למטופלים, את כמה שזה ככה מעורר הרבה מאוד רגשות, יש בחוויה הזו משהו מאוד מיוחד, לראות משפחה שפגשת לפני שנה בנקודה אחת, והיום נמצאת בנקודה אחרת, אולי לא נקודה שונה לחלוטין, אולי לא הגשמנו את הכל, אבל זזנו. זה מה שחשוב, התנועה הזאת הקטנה. לראות ולהעריך אותה. בכלל אני חושבת, יש לנו מלא ראשי שנה, אני חושבת...
שרה, המנהדים שלך בין מכון כושר למשפחות שעברות דרך זה, אני לא עומדת בזה, בשיחה אחת הכל קורה אצלך, זה גם מהמכון כושר וגם המשפחות. תארי
לעצמך מה זה לחיות בתוך הראש שלי. זה, אני צריכה להתמודד עם זה כל יום.
כן, לא, אבל אני גם בעיקר מעריכה אצלך את היכולת הזו באמת להתנהל ברשימות, זאת אומרת, אני בדיוק דיברתי הבוקר עם חברות שאני יש לי חרדה מלהכין את הרשימה, מלבצע אותה, כמו שאת אומרת, להסתכל מה המצב, וכאילו יש איזה, את יודעת, רוב העולם בורח מהדבר הזה שאת מדברת עליו, בוא נעשה רשימות, בוא נתפקס מול הדברים. יש מה ללמוד ממך בהקשר הזה. את קראת הפולניות, יש מה ללמוד ממך, כאילו ממש מקמצות את המחמאה, יש מה ללמוד אולי בכל זאת.
להיות שמודות בכזה דבר לא הכרתי, לא יצא.
לא, אני מכירה את זה בגלל שכשאני מסיימת להופיע, הרבה פעמים יש כאלה שהן לוקחות את המחמאה, מקפלות אותה לשמונה, ואז מדייקות בדיוק איזה משפט ספציפי הם אהבו.
זה מזכיר לי את המנהלת של הבת שלי.
היא מקשיבה לנו, אז אם היא מעל גיל 50, היא מקשיבה לנו, אז תיזהרי, כן. אני להיט בגיל זהר.
יש לנו אבל עוד, כאילו, אנחנו עכשיו מדברות על ראש השנה לא עדי, אבל בסדר, יש לנו עוד הזדמנויות. אתה יודע, ט"ו בשבט, אז נתחיל לסכם את הגדילה והשמחה.
נכון, ראש השנה לאילנות.
זהו, ואז יש לנו את פורים, אנחנו נסכם שמחה וכמה שמחנו, ואז בפסח, גאולה. כאילו, כל פעם אנחנו עוצרות. אני מאוד אוהבת את זה, את העצירה ואת הרשימות. וכן, צריך לדעת, לא לפחד מזה, כי יש בזה משהו שאת פתאום מגלה כמה עשית, שעשית. אין מצב, ואני למדתי, אפרופו מנהלת של הבת שלי, בבית יעקב, אני למדתי שאין מצב כזה אצל יהודי שהוא נשאר באותו מקום.
נכון,
או שהוא יורד, או שהוא עולה.
נכון מאוד. נו, מה שאלה?
אני רק עולה, כל פעם כאילו, זה מדהים. אני רק עולה. אבל גם בכלל בהסתכלות הזו, שאנחנו תמיד זזות לאיפה, שתמיד אנחנו באיזושהי תנועה, וזה מה שחשוב, זה, לא סימנו את כל אבים, אבל הכיוון הוא טוב, הכיוון הוא טוב.
שרלה, תמשיכי ככה, ואני אשלח את המאזינות לעקוב אחרייך ברשת החברתית המתקרת.
ולא להיות מטופלות שלי.
אינסטגרם, לא, אפשר לפגוש את שרה בשני מסלולים, או במסלול הזוהר שלה כשהיא אושיית אינסטגרם, או במסלול הרווחה. אז תחליטו, תחליטו לאן חייכם הולכים. שרה נאץ, תודה רבה על זה. אנחנו נשמע עכשיו את חיים ישראל. עם השיר יש לפעמים. ואחר כך אני אקרא לכם טור שלי.
כל כבודה עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם, והנה הטור שלי כפי שהתפרסם בראש חודש תוות במגזין פנימה. אני מספרת סיפורים טובה, ולכן אני מספרת לעצמי סיפור כזה כבר 34 שנה. את אדם מבולגן. אבל בגלל שזה סיפור לא מאוד מחמיא, אני עושה ממנו מעדנים, בדיוק כמו שסבתא שלי לימדה אותי, שאוף לא זורקים, עושים ממנו קציצות מטוגנות, ואחר כך פשטידת רואים, ואפשר גם גלידה, למה לא? אז מאז שאני זוכרת את עצמי, אני צוחקת על הבלגן בחיי, אני חוגגת אותו, אני כותבת ומציגה מערכונים על הכאוס בבית, על הפגישה של שבת ושישי, והתרללת שביניהם, בדור הפילטרים ושולחן השבת המושלם, אני נהנית להיות הילדה המרדנית שמצלמת שולחן שבת וכביסות מעליו, לא בהכרח מקופלות. באופן לא מודע, גם אספתי לחיי אנשים מאוד מסודרים כדי לתרטט היטב, מלשון טריטוריה, את ההבדלים ואת היותי מבולגנת. וגם, סדר נהיה עניין פרויקטיאלי. צוברים כלים, צוברים כביסות, צוברים חדאויש, ואז ביום בהיר אחד, אחרי צבר מועקות על הלב, ברגע אחד של קריזה, שמים מוזיקה או פודקאסט ומשתלטים על, על הבלגן בקטרזיס מופלא. וזה הכל ריקוד מתמשך של הכחשה, הדחקה, התעמתות, כעס, אשמה, ואז ניקיון. בשנה שעברה למדתי בירושלים פעם בשבוע והתקשיתי מאוד להגיע בזמן. רוב הזמן איחרתי בחמש דקות או חצי שעה. אולי כי התבגרתי ואולי כי המקום לא סבל סטיות תקן ושם לא ראו בעין חיננית וצוחקת את האיחורים שלי, התגלגלתי לייעוץ או טיפול בענייני זמנים. אני מתוסכלת, אמרתי לה, כי בדברים אחרים בחיים שלי אני חדה ומונחת היטב, אני יודעת מה מוביל למה, אני לא מרחפת. אז איך זה שבזמנים אני חווה חוויה חוץ גופית שמשאירה אותי קבוע בטיימזון של אירופה? היא למרבה הפלא והבאסה לא נתנה לי אפילו טיפ אחד על ניהול זמנים נאות, היא הפנתה בעדינות לבלגן. היא שאלה אותי, יש בלגן בבית? ואני הנהנתי בחצי חיוך. איך היא קישרה הגאון? מאוד רציתי ממנה טיפים של אל תלכי לישור לפני שהכיור ריק, או כביסה אחת ביום, תאגני אותי במשימות, אל תדברי איתי בקווים כלליים. אבל היא בחוכמתה הרבה צללה איתי עמוק לפסיכולוגיה שמאחורי הבלגן. ולאט לאט הסכמתי להגיד לעצמי בקול שאולי אולי אני לא באמת אוהבת בלגן, אולי אני סובלת ממנו סבל אמיתי, אחרת למה אני כל כך מאושרת כשהבית נקי? משיחה לשיחה צף בי גל שלא הכרתי מעולם, גל ששלח אותי הביתה לכסח כל חדר וחדר, כל מגירה וארון. בשיטתיות שלא הכרתי, כמו שד נכנס בי וביקש ממני תנקי, תתפטרי, תטפלי. כל הזמן זלזלתי בגל המוזר הזה. בטח תכף יעבור לי ואני אחזור לחיים הרגילים והמדחקים שלי. אבל הרצון היה חזק ממני ודחף אותי. ערב פסח בלי הפסח, סתם ערב. אחרי שתקפתי כמעט את כל הבית, אחרי שהבנתי למה כל מרי מבקשת להוציא את כל המדף ורק אז לבחור מי לשבת ומי לחסד, כי כשהדברים מונחים במקום המוכר שלהם, את לא חושבת, רגע, מה הקשר של זה וזה? את צריכה להוציא אותם ואז להחליט. זה כמובן מתכתב עם החיים עצמם, בהם אנחנו מוכרחות מדי פעם להוציא את הדברים מהמדף ולהבין מה קרה מכורח החיים ומה צריך לזוז ולשנות מיקום או פשוט ללכת מאיתנו. אחרי הגל המפחית הגיעה השגרה, אבל למדתי בצעדי תינוק ועודני לומדת שבאמת עצוב לי ללכת לישון עם כיור מלא. לא מאובססיה, לא משיגאון. למדתי שקשה לי מאוד להחזיר כביסה אחרי כיפול, אבל יותר מכך משמח אותי עד מאוד לראות ספה ריקה. ובטבלת האקסל שבראש שלי, אני מעמידה את הסבל מול האושר. את ההדחקה וההכחשה אל מול הדאגה והאהבה עצמית, ואני מבינה איזה עמודה אני מעדיפה. וזה הכל סיפורים שאנחנו מספרות לעצמנו. סיפורים שנהיים לספרים עבי קרס עם הוכחות, מראי מקומות ואסוציאציות אין סוף. אבל מה יקרה אם נוציא את הסיפור הזה מהמדף, נפרוס אותו על השולחן ונשאל את עצמנו באמת באמת, מה הסיפור שלי ומה כבר לא?
כל כבודה עם הניה שוחט.
כותבת פה מאזינה, אלו, אני בת 42, עקרת בית ומקשיבה לך, שלום לך, עקרת בית בת 42. אני אמרתי שאני להיט בקרב 50 ומעלה, אני לא אמרתי שזה רק 50 ומעלה. שלום גם להודיה צור מהצפון שמבשלת לשבת ומקשיבה לי, תודה, הודיה, נשמה. ובוקר טוב גם למיכל ולכל המאזינות החמודות שכתבו לי. ומעניין לעניין, לא באותו עניין, כעסים בזוגיות זו רעה חולה, אבל קיימת. מה גורם לזה? איך מתגברים על זה? והאם יכול להיות שבעצם ריב בזוגיות זה דבר טוב? בוקר טוב לחנה, דיין סטרול, מטפלת זוגית ופרטנית.
היי, בוקר טוב.
מה שלומך?
בסדר.
את גם בבישולים? או שאת כמוני עוד לא אפשרת?
לא, לא, עוד לא.
לא, שבת, באתי להגיד ששבת הולכת ומתקרבת, אבל עכשיו היא בעצם הולכת ומתרחקת, עוד פעם. נכון?
נכון, נכון. אני מתארחת השבת, אז אני נחה.
יפה, 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 תהני לך. אז מישהי אחרת כבר מקפיאה ומבשלת בשבילך. יש מישהי בגלל הנחת הזאת שלך שעובדת.
אוקיי.
בואי נדבר, בוקר טוב. באמת, הנטייה הראשונית לשמוע ולהרגיש כעס היא נגד. אבל בכתבה שפרסמת, אמרת לו, זה גם יכול להיות משהו טוב, אז בואי תספרי לנו קצת על כעסים בין בני זוג.
אוקיי, כעסים בכלל.
כן.
לא רק בין בני זוג. כעס הוא בעיניי רגש שמגיע כתוצאה מרגש עמוק יותר. הוא בעצם כמו איזשהו סוג של מלבוש על רגשות יותר פנימיים שאנחנו פוחדים לפגוש אותם. אוקיי? וכשאנחנו מלבישים בעצם על הרגשות הפגועים האלה כעס, אנחנו מרגישים מין חוזקה כזאת. מרגישים, גם יש ביטויים כאלה, אני רותחת מעצבים, אדם שלי רותח, כן, יש איזה מין חיות כזו. אבל זה לא באמת מחיה, וזה בטח לא באמת חוזק, זה בעיקר אש אוכלת. כי כשאני כועסת, אולי לילד שלי, אולי לבעלי, אולי לחברה, לא משנה. אני בעצם, בעזרת הכעס, אני כאילו מבטלת את הקיום שלו. כאילו אני מנסה להחזיר שליטה על מציאות שלא נראית לי ולא מתאימה לי. כן. ואנחנו יודעים שזה פוגע פיזית ונפשית, ואנחנו יודעים שזה לא באמת מועיל, אבל ידע לא מבטיח אושר. יש הרבה פרופסורים מומללים באוניברסיטה, את הדברים האלה אנחנו יודעים, השאלה היא מה, איך מעבירים את זה למשהו שהוא ידיעה בנפש, כן. יורד בעצם לרמה של הנפש. וככה מהניסיון שלי גם בחיים וגם מהקליניקה.
את בעצם אומרת בקשת הרגשות של עצב, קנאה, שמחה, כעס הוא לא חלק מהם, הוא רק מתלבש עליהם? מתלבש על השלילים יותר?
כן, לא, על היותר עמוקים, על הדברים שהרבה יותר קשה לנו לפגוש, כמו אלבון, כאב, עצב. זה מקומות שהרבה יותר קשה לנו לתת להם מרחב, שזלזלו בי, שאני מרגישה אפס, או כזה.
כן.
רגשות שאני כאילו, אני לא יכולה להכיל אותם, ואז יש איזה מין מנגנון מאוד מאוד זריז בנפש, שהוא מתהפך כאילו לכעס. אבל אני רוצה שנייה, אני רוצה לחלק את זה לאיזה, עוד איזה חלוקה יותר עדינה, בסדר? כדי להסביר משהו טיפה יותר דק ו... חשוב לי, אם כבר, אני מדברת על זה, חשוב לי לעשות את הדיוק הזה.
כן.
בעיקרון, כשאני מרגישה כעס, אוקיי, אנחנו הרבה פעמים מקבלים איזשהו מסר כזה מבחוץ, ובכלל גם בתור ילדים, שזה לא טוב לכעוס.
נכון.
אין רשות לכעוס, אוקיי? אין אפילו, הרבה פעמים אפילו במקומות יותר רציניים של פגיעות, פוגעים בבן אדם, אנחנו מדברים הרבה על סליחה, ולשים בצד את מה שעשו לנו, ואנחנו מעל הדבר הזה. כל המקום הזה הוא בעצם לא מאפשר לנו בעצם לקבל את הרגש הבסיסי הזה שמקבל כל ילד. ילד קטן יש לו רשות לשבור, זה אחת מהזכויות הראשוניות של ילד. לא כי הוא רע. אלא כי הוא צריך לקבל רשות, ומתוך הרשות הזאת הוא בוחר. ואנחנו רוצים גם להפוך להיות אנשים עם בחירה, אוקיי? והכעס הרבה פעמים כשהוא עולה, אנחנו מיד מנסים לבטל אותו ולהגיד לעצמם, אנחנו צריכות להיות נשים שמחות, אנחנו צריכות להיות, לא להיות עצובות, שיהיה לנו בית שמח, כל ה...
כן, זה לא מצטלם יפה גם, הכעס.
נכון, וגם אנחנו לא רוצות להיות במקום הזה. אז קודם כל, אנחנו רוצים לעשות קודם כל הפרדה ברורה בין הרגש, אוקיי? לבין הפרשנות שלי על מה שאני מרגישה. אם אני מרגישה בדידות, מועקה, רקנות, כאב, אוקיי, זה גם יכול להיות לא רלוונטי בכלל למשהו שקורה במציאות. זה בתקופה טובה, ופתאום אני מרגישה את הריק הזה, אוקיי? ואז יש איזו התנגדות, משהו אצלי לא בסדר, משהו לא נורמלי, משהו פה לא... אוקיי, אז קודם כל, השלב הראשון זה קודם כל להבין שיש לי זכות לפגוש רגש שחיכה בסבלנות, שאני אהיה מסוגלת להכיל אותו. אוקיי? לפגוש עצבות, לפגוש כאב, זה זכות. זה לא דבר רע. זה זכות. למה? כי ככה אני מאפשרת לעצמי להתחבר למקום אמיתי בתוכי. אוקיי? להסכים לפגוש את זה. בלי להתנגד, בלי להיאבק בזה, ואז מתחיל להתרחש משהו בעולם הפנימי שלי. מתחיל להתרחש, מתחילה להיות איזושהי הרחבה, אוקיי? ומתוך המקום הזה, מי שמצליחה לפגוש את הרכיב החלש הזה בתוכה, היא גדלה. אבל קודם כל צריך לתת תוקף עצום. אוקיי, לתת תוקף עצום לרגש.
כן.
כשאני מרגישה שאני מסוגלת לקבל את, את הרגש הזה בתוכי, אני בעצם אומרת שאני מורכבת מהמון חלקים. יש לי גם חלקים חזקים של ביטחון, של שמחה, של חיות, ויש לי גם חלקים חלשים של דיכאון, עצבות וריקנות. וצריך לא למהר לעלות, אני אומרת את זה תמיד, לא למהר לעלות לדרגה של דוד המלך, או של רבי עקיבא, או של איש גמזו. אוקיי, ישר אנחנו...
כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה.
כן, כל ואין רע יורד מישהו, וכל המקומות האלה שישר מקפיצים אותנו, בצורה לא מבוקרת ולא עדינה, ובחופזה. כתוב, לעתיד לבוא, לא בחופזה שצא, הוא גם לצאת ממקומות קשים, צריך לדעת איך לעשות את זה. בעדינות. לאט לאט, זה כמו בבושקה, זה חלק שיושב על חלק שיושב על חלק. אז קודם כל, לתת אישור והכרה, ולהבין שזאת זכות גדולה להגיע בנפש למקום החלש. מן המצר, קראתי, אנחנו מהכאב מכניסים איזה שותף נוסף לתוך הנפש שלנו, כי לבד זה אי אפשר, אי אפשר לשאת את, את המקומות האלה, אוקיי?
כן.
אז זה המקום הנמוך.
ומה שאני... קורה באמת ב... כשהכעס הזה, כשזה בתוך מערכת זוגית ולא סתם מול אנשים?
אז, אוקיי, אז קודם כל, הדבר הבסיסי שצריך לקחת בכלל בתוך טיפול זוגי, זה שבעצם הצד השני הוא לא אחראי לעולם הרגשי שלי, הוא לא המטפל שלי, הוא לא המרפא שלי. זו תפיסה מאוד רומנטית ומאוד... אנחנו גם מרגישים את זה מאוד מאוד בתחילת הקשר, שוואי, הוא משלים אותי, ואיך לידו אני רגועה, ואיך לידו הבדידות שלי נעלמת, ואני מרגישה שלם. אוקיי, כל המקומות האלה הם מקומות מאוד, הם המקומות שכאילו מחברים אותנו לחלק הזוגי, אבל מהר מאוד, מהר מאוד, יש כאלה שלוקח להם יותר שנים, יש כאלה שפחות, אבל מהר מאוד אנחנו מגלים את האכזבה ואת הכאב, שבעצם זה לא... מה אני רוצה? אני לידו רציתי להרגיש ככה וככה, ועכשיו אני מרגישה בודדה, ואני מרגישה נטושה, ואני מרגישה... כל המקומות הכואבים שבעצם הביאו אותנו לקשר, הם עכשיו אלה שהם עולים לשולחן, לשולחן הדינים והריבים שלנו.
כן.
וזאת הבנה מאוד מאוד עמוקה וחשובה. להבין שהוא לא אחראי על הבריאות הנפשית שלי, הוא לא אחראי על הכאבים שלי, הוא לא אחראי. הרבה פעמים מגיעות לפה נשים, מגיעות אליי לטיפול, הרבה פעמים מגיעות עם הבן זוג, שהוא בעצם זוג, הוא נגרר, הוא לא באמת מגיע לטפל, הוא מגיע כדי שנטפל בה או כאלה. והעבודה המאוד משמעותית פה, זה בעצם להעביר את הזוג תהליך שכל אחד לוקח, אבל לא בדיבור, באמת באיזושהי הבנה תודעתית, שכל אחד לוקח אחריות על המקומות החלשים בתוכו. כשאני כועסת, אני בעצם מאשימה. אני בעצם קורבן. הוא לא מדבר איתי, הוא נותן לי להרגיש אני. הוא ברוגז איתי, הוא לא מדבר איתי, אני מרגישה לא ראויה, אני מרגישה אפס, אני מרגישה מחוקה. אוקיי, אז בואי נטפל במקום הזה. למה שמישהו אחר יגדיר בדיוק? אהבה זה לא תלות, וזה מקום שהוא נורא נורא עדין. הוא נורא עדין, כי אחרת אפשר להפוך להיות במקום, הוא לא תלות, זה לא, הוא לא, הוא לא חשוב, אני יכולה להסתדר בלב, אז הוא כבר לא רלוונטי. אוקיי, ואז אנחנו גם מאבדים את האינטימיות.
נכון.
זה לא העניין. העניין הוא למצוא איזשהו איזון עדין. את אמרת בתחילת השיחה על, שזה לא לגיטימי, נכון? כשאני מרגישה...
כן, זה לא מצטלם יפה.
זה לא מצטלם יפה, בדיוק. כשאני מרגישה כעס, אז השלב הראשון לדעתי, קודם כל לתת לעצמי את האישור והתוקף, אני לא סתם מרגישה כעס, אני לא לא נורמלית. משהו קרה פה. מה קרה פה? מה כאב לי? מה הכאיב לי? מה הרגש היותר פנימי שיש פה? ואז, כי אחרת, כשאני מרגישה כעס, אני גם כועסת על עצמי. עוד משהו לא פצר, אני הבטחתי שאני אימא שמחה, שמתי לי למקרר משפט כזה של אוקיי, כל המשפטים מעצימים, ואין, עוד פעם אני נכשלת, ועוד פעם הבית שלי עצוב, ועוד פעם, כל המקומות האלה, הם ישר מבטלים לנו את האישור. אנחנו מרגישים גם מוזרים, כולם בסדר ואני לא, כולם שמחים, מה יש לי להיות לא שמחה, יש לי ילדים, יש לי פרנסה, אני, אוקיי, רק אני מרגישה רקנות, אוקיי? אז מה כן? קודם כל, את לא צריכה למצוא התתקויות לזה שאת מרגישה עצובה, בודדה, לא לפחד מהחושך. אנחנו נורא פוחדים מהחושך, זה לא לפחד. זה עולה, כי עכשיו את פוגשת חלק בתוכך. תני לו מרחב, תני לו מקום. אין דבר כזה שמשהו שעולה הוא לא טוב. זה לא לא טוב להרגיש עצב, רקנות או חוסר משמעות. קודם כל, מותר לך להרגיש את זה. ככה את הכי קרובה לעצמך. יש לך זכות להיות כמו שאת, זאת אינטימיות פנימית. כי מה מפריע לי כל הזמן? זה שאני אמורה להיות אחרת. אני אמורה להיות מאושרת, אני אמורה להיות לא עצובה. ומי שמוכנה לתת לעצמה להרגיש את הרגשות הכואבים האלה, זאת ענווה. היא לא מתיימרת להיות מישהי אחרת. מי שנאבקת בעצבות שלה, היא כל הזמן רוצה לצאת משם, להיות שמה, לא להצטדק, יש שם מפגש גדול עם האמת, ומשם לחפש מפגש עם כוח גדול יותר. ניתן לך דוגמה, הבת שלי כבר בת 10-11, היא התחילה, זה גיל כזה שהם מתחילים לפגוש את המוות, להבין שיש מוות בעולם. והיא הגיעה ואמרה, אמא, אני מפחדת, מפחדת שיקרה לך משהו. לא, לא עומד לקרות לכלום, הכל בסדר, אני בריאה, הכל בסדר, מה? לא, אמא, אבל בסוף, בסוף, בסוף את, בסוף את מותי, בסוף מתים. ונורא נורא בהתחלה, נורא רציתי לקחת ממנה, אני אומרת, בהתחלה כשהילדים הגדולים שלי היו יותר קטנים, והיו אומרים לי את זה, הייתי אומרת להם, לא, עוד מעט המשיח מגיע, אין מוות. רציתי מיד לקחת את הכאב, את החושך. ובאמת, עם השנים, ועם החיים, ועם התבגרות שלי גם, הבנתי שחוץ מלהיות איתה בבעלה הזו ובכאב הזה ולחבק אותה ובאמת להרגיש את, את הכאב הזה, שיש מוות בעולם, שבאמת אי אפשר, חוסר אונים מאוד מאוד גדול, ולא להשאיר אותה שם לבד. וכשאני יודעת לעשות את זה עם עצמי, אני יודעת לעשות את זה עם האחר, וחיברת את זה לזוגיות ושאלת, אז מה קורה שזה בתוך קשר? כשאני מסוגלת להכיל מקומות חשוכים בתוכי, אני גדלה, ואז כשהבן זוג שלי מתנהג בצורה כועסת או ממקום ילדי, אני מסוגלת להיות עניינית ולהגיב למילים שהוא אומר ולא למוזיקה, ולהגיב לדברים ולא להיכנס לאיזה מעגל הרסני כזה של קהל שרק הולך וגדל. כל מפגש כזה זאת הזדמנות להתפתחות, זה היכרות עם עצמי לגדול, ואז אני לא תלויה באף גורם בשביל זה. זה מקום שמחבר אותנו להמון חוסן ועוצמה.
חנה דיין סטרול, תודה על זה. יש לי תחושה שזו לא, זו הפעם הראשונה, אך לא אחרונה, שאת אצלנו בתוכנית מטפלת.
היה לי מאוד מרגש, זאת פעם ראשונה שלי.
איזה כיף לנו.
אני נורא נורא התרגשתי. אז תודה על האירוח ולהזמנה.
אני בטוחה שהערת להרבה הרבה מאזינים ומאזינות ששומעים אותנו. את לא רואה אותם, את לא שומעת אותם, אבל הם פה, הם באוויר. אז תודה לך על המילים. ושנזכה באמת להתחבר פנימה, בלי לפחד.
תודה, אמן.
תודה, חנה, שתהיה כמעט שבת שלום, והנה עקיבה עם שלום בבית.
כל הרגעים הכי יפים עכשיו אל מול עיניי צפים, חופים לבנים כל הדרך, לילה לילה מדורות, ישבנו חופשים מדאגות, מלאי חלומות כמו בסרט, ולא היה צריך סיבה לב, פשוט עד השמיים.
כל כבודה עם הניה שוחט.
כן, זאת אני חזרתי אליכם, אני מזכירה לכם את המספר שלנו ל-SMS עם 055-966-3991. תודה לכל החמודות שכותבות לי שהן מבשלות איתי, איזה כיף, מתי תבשלו לי? לא הבנתם כל כך את ה... גם כותבת פה מישהי, אני מודה לך על השיתוף על הבלגן בבית, זה שולחן שבת לתור אחת שחובה את זה ונהיית מתוסכלת. מודה לך, יש בזה ריפוי. אז הנה לך משימה, בבקשה, לערוך שולחן היום ולא מחר. ועכשיו, לעניין מעניין, אני השבוע קיבלתי אס-אמס מחנות המשקפיים בעיר שלנו, שאומרת לי, אניה, קיבלנו התראה שאחד מילדייך טרם מימש את זכותו לקנות משקפיים בחינם השנה. סורי, כעת. אני רוצה להגיד לכם, חנות משקפיים נחמדה שרוצים לעזור לי לנצל את הזכאות שלי. מי יחזיר לי את הזמן הזה של לחכות בתור עם הילדים ולבחור איזה זה? קופת חולים לא מממנת לי, אז בבקשה, לא להציע לי הצעות שחובות בחובן את הרבינה הזאת של אחרי צהריים עם הילדים. כן, תודה ושלום. אז למה ילדים חרדים צריכים בעצם יותר משקפיים? כן, עובדתית, זה מסתבר שזה עובדה קיימת, תמיד בחדשות שרואים, מצלמים חרדים, קודם כל תמיד רואים באמת שהילדים משקפיים, וזה לא סתם, זה בגלל שאנחנו מתעסקים עם המון 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 טקסטים. בוקר טוב לשרית אוחיון, מנהלת הפרויקטים בעמותת לראות, שיוזמת את חודש המודעות לבריאות העין. שרית איתנו?
בוקר טוב, הניה.
היי, מה שלומך?
מצוין.
אז זה מתוקף מחקרית, הסיפור הזה?
אמת?
כן?
היו האמת שני מחקרים. היה מחקר עומק ב-2018, והיה גם מחקר שנעשה לפני שנה בערך. ובשני המחקרים התוצאות הראו שילדים חרדים יש להם שכיחות גבוהה יותר של קוצר ראייה בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
שזה מן הסתם הגיע ממה מקריאה רבה, קריאה מאומצת, לימודי... כי למשל הבנות, אני לא חושבת שהן לומדות יותר טקסטים עם בנות במגזר כללי. יותר בנים.
אז אחד הממצאים, בעצם אחת ההשערות היא מיעוט של חשיפה לאור שמש. זאת אומרת, להיות שעות ארוכות במבנה שהוא סגור ופחות מרחב, זה אחד הגורמים, זה גם הוכח מחקרית שחוסר חשיפה לאור שמש של ילדים משפיע על עלייה בקוצר ראייה. בנוסף, במקביל לכך, יש חוסר מודעות ככל הנראה לתחום מתפתח של קוצר ראייה. זאת אומרת שיש פתרונות וטיפולים אצל רופא עיניים. הזכרת מקודם את ההזמנה שקיבלת מחנות המשקפיים ומהאופטומטריסט. והאופטומטריסט זה מאוד מאוד חשוב, אבל חשוב ללכת להיבדק אצל רופא עיניים. יש גם שלוש נקודות בזמן שחשוב לקחת אליהם את הילדים. לפי ההמלצות של איגוד רופאי העיניים, חשוב להגיע בגיל שנה, בגיל שלוש ובגיל שש. אלה הנקודות הקריטיות. עכשיו, יש לא מעט בעיות נוספות, אבל אם אנחנו מתמקדים באמת בקוצר ראייה, אז יש פתרונות שמעטים באופן משמעותי את ההתדרדרות בראייה אצל ילדים.
מה למשל?
אחד הפתרונות שנמצא כבר, שנמצא ממש בשנים האחרונות יחסית חדש, זה טיפות עיניים. אני לא רופאה, אז אני מנועה
מלהמליץ,
אבל כמובן תמיד להתייעץ עם רופא עיניים ילדים. בנוסף, יש גם עדשות מיוחדות, וזה גם בשיתוף של האופטומטריסט יחד עם רופא העיניים, אפשר להתאים עדשות מיוחדות עם שבירה מיוחדת. אני לא אשת מקצוע בתחום.
אני בטוחה שאף אחד לא ילך עכשיו לזה לחנות משקפיים ויגיד שהוא שמע את שרית וקיבל המלצה. כנראה יעברו קודם אצל הרופא, אבל קודם כל את מעוררת את המודעות. מה אתם עושים בעמותת לראות? ומה זה חודש המודעות?
עמותת לראות עושה... אז החודש, חודש דצמבר, בעצם עשינו שלל פעילויות להעלאת מודעות, עשינו הרצאות לקהל של סבים וסבתות, בהשתתפות של רופאים בכירים. העברנו לייבים, שכמובן הכל נמצא אצלנו באתר, וגם בעמוד קהילת ההורים בפייסבוק, עמותת לראות קהילת ההורים. כל הלייבים האלה זמינים בחינם, ומי שמדבר שם זה בעצם רופאים מהשורה הראשונה.
מקסים, טוב, באמת תודה לך על תודה לכם על הדבר הזה. אני חושבת שבאמת ביום יום אנחנו כל כך מתגלגלים ממשימה למשימה, אבל יש באמת דברים שאפשר לעשות כדי למנוע את הבלגן וכדי למנוע את ההידרדרות ואחר כך ניתוחים ועניינים וסיבוכים.
נכון מאוד, נכון מאוד. אז יש שני דברים באמת, זה הדבר הכי חשוב, זה גילוי מוקדם, וגילוי מוקדם זה פשוט ללכת, לא להתעצל, לקבוע תור אצל רופא עיניים בקופת חולים, זה דברים שנמצאים בסל, ופשוט לעשות את זה.
מקסים. שרית אוחיון, מנהלת פרויקטים בעמותת לראות. תודה לך על זה. החודש דצמבר נגמר, אבל זה שלא יפריע לכם לקבוע את התור לכם ולילדים. תודה לך.
כל השנה.
תודה לך, שתהיה כמעט שבת שלום.
כל כבודה, עם הניה שוחט.
חזרתי אליכם ותהיתי האם יהיה לי כמה דקות פנויות לספר לכם סיפור יפה, אז אני חושבת שיש לי, וננסה לתמצאת אותו. אז ככה, השבוע קרה לי סיפור מאוד מאוד מרגש, יכול להיות שאם אתם עוקבים אחריי באינסטגרם או בסטטוס או לא משנה מה נחשפתם אליו, אבל מי שלא, ואני בטוחה שיש מספיק שלא, אני אשמח לשתף אתכם. קרתה לי השבוע סגירת מעגל של 5 שנים, וזה פשוט סיפור מטורף. לפני קרוב ל5 שנים, באחת ההופעות הממש ממש ראשונות שלי, הופעתי ברמת גן, זו הייתה הופעה מאוד מאוד גדולה לאלף נשים, נורא נורא התרגשתי, נורא התכוננתי לקראתה, וסחרתי סמלה נורא יפה ופאה, וזה היה כל היה כזה. וזה היה ערב עם מלא מלא, כל מיני מרצים ורבנים ועניינים, והייתה פטפטת נוראית בקהל, וכל הערב עלו המארגנות, וביקשו מהאנשים, בבקשה תהיו בשקט, תהיו בשקט. אתם יודעים, נשים 1,000 נשים באולם, שבסביב שולחנות עגולים, אוכלות נורא קשה להשתיק, ואני הסתובבתי שם נורא נורא מבסוטית, אמרתי, טוב, כשאני אעלה כולם יהיו בשקט על דאגה, ועליתי לבמה, כולי נרגשת, באמת זאת הייתה אחת ההופעות הממש ממש הראשונות שלי, ואני אומרת, ערב טוב, ואף אחד לא מתייחס, כזה היה מלא מלא רעש ובלגן, ואז ביקשתי יפה אם אפשר להיות בשקט, ואז ביקשתי פחות יפה אם אפשר להיות בשקט, וככה העברתי שעה שלמה בסבל, בשבילי זה היה סבל מאוד מאוד גדול, ובגלל שגם הייתי נורא טריה במקצוע, אז לא חשבתי שאני יכולה לרדת לפני הזמן, אמרתי, טוב, אני צריכה להעביר את השעה. נגמרה השעה, נשארנו רק אני ובוריס השומר של האולם, נסעתי הביתה, נורא נורא עצובה ומבואסת, וגם נורא מבוישת, כי באו לשם מלא מלא חברות שלי שעבדנו בעבר, אמרו לי, באנו לראות אותך, אמרתי, השם ישמור מה הן חושבות עליי וזה. וזהו, ואני יושבת לי בבית נורא נורא מבואסת, ומבינה שטוב, זה כנראה לא הייעוד שלי, ואני צריכה לחזור לעבוד בגבייה או משהו כזה, זה לא מתאים לי. ואחרי שבוע דופקת לי בדלת שליח עם זר פרחים קטן וחמוד, זר מצורף פתק קטן, כתוב שלום מני, את לא מכירה אותי, קוראים לי כך וכך, הייתי בהופעה שלך, רציתי להגיד לך שלא רציתי לבוא להופעה, אני כמה חודשים אחרי לידה שקטה, וגיסתי גררה אותי, ורציתי להגיד לך תודה, כי חזרתי מההופעה ורקדתי עם הילדים, ורציתי להגיד לך ישכון עולמו בשעה אחת. ונורא נורא התרגשתי ובכיתי ואמרתי, וואי, כאילו הקדוש ברוך הוא לפעמים דופק לך על החלון ואומר לך, הכל בסדר, את במקום הנכון, את לא רואה את זה, את לא מבינה את זה, וגם באמת אני זוכרת שבאותו רגע ממש אמרתי, אני לא מבינה איך זה עובד, מה הייתי צריכה כאילו להיות מושפלת מול 1,000 נשים בשביל אחת, עכשיו ברור שזה לא רק בשביל אחת, אבל זה מה שאני ראיתי, זה מה שהקדוש ברוך הוא הראה לי. וזהו, אני 5 שנים מסתובבת עם הסיפור הזה, ומספרת אותו בהרבה מקומות, וזה תמיד נורא נורא מרגש. ואני תמיד גם אומרת את זה בסוף ההופעה, ואני אומרת, לא תמיד מישהו דופק לנו על החלון, ולא תמיד מישהו שולח לנו פרחים, אנחנו פשוט צריכים להסתובב באיזושהי אמונה עיוורת, שמה שאנחנו עושים משפיע, גם בלי שנראה מיד את הפידבק. אבל הדבר הזה, המכתב הזה שקיבלתי, שמור לי בארון עד היום, כי הוא בשבילי מה שנקרא מזכרת, כאילו תמיד לזכור את זה, ותמיד לא להישבר ולא להילחץ כשיש בעיות. והשבוע סיפרתי את הסיפור הזה באיזושהי הופעה, מהשורה הראשונה פתאום אומרת מישהי, זאת הבת שלי. חשבתי שהיא צוחקת עליי, אמרתי לה, מה, צוחקת עליי? אמרת לי, לא, זאת הבת שלי, וזה מאוד מאוד מתאים לה לעשות את זה. אמרתי לה, וקודם כל קפאתי, לא הצלחתי לדבר. אחר כך דיברנו ככה בסוף וזה, והיא אמרה לי, כן, זאת הבת שלי, וכל כך מתאים לה. גם בתוך המצב הזה לבוא ולחשוב עליך ולשלוח לך, זה פשוט היא וזה. אז קודם כל, נורא שמחתי שזה סיפור אמיתי, ולא מישהו שעבד עליי. תמיד חשבתי, אולי מישהו עובד עליי משהו, ומסתבר שזה אמיתי, וזה נורא נורא מרגש. ואמרתי לה שאני רוצה שתמסור לבת שלה, שהיא הולכת איתי כל השנים האלה בהופעות, היא הולכת איתי בתיק, בלב ובנפש, ויש לה זכות. כי אז באמת הלכתי להישבר ולא רציתי להופיע יותר, ומי יודע מה היה הולך לכל כיוון. אז זהו, זה הסיפור הקטן גדול שלי, והנה, הצלחתי להגיד אותו בזמן. אני רוצה להגיד תודה לנתנאל ינובר, לעמרי קפלן ולאלון מקלר על התוכנית הנפלאה הזו. אני הייתי איתכם הניה שוחט, שתהיה כמעט שבת שלום. יש לנו, כן, אין לנו זמן לשיר אפילו, אז זהו, שתהיה לכם כמעט שבת שלום. תודה רבה, להתראות.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.